שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן, אנחנו לא שומעים אותך כאן.
שלום לכם.
שלום, שלום, שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1292, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על התמודדות עם לחצים. תהיו איתנו, יהיה הרבה מה ללמוד בדרך לחיים חדשים. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז אין ספק שלחצים זה נושא מאוד רלוונטי, במיוחד בתקופתנו, ואנחנו נמצאים כאן כביכול עם קבוצה של אנשים, שכל אחד חווה לחץ בחיים שלו ממקום אחר, מסיבה אחרת, אבל הלחץ אותו לחץ. אז אני אתאר בקצרה איזה לחצים אנשים חווים ככה בקבוצה הזאת שאנחנו יושבים כאן יחד לפניך. אז יש לנו קודם כל אדם עם לחץ כלכלי. לחץ מאוד רווח ושכיח בחברה שלנו עכשיו. הוא עצמאי, היה לו מסעדה, עסק מסגשג. עכשיו הוא בלחצים כי הוא לא יכול לפתוח את המסעדה שלו, מתחילים להצטבר לו חובות, יש לו משכנתה לשלם. בן אדם א' נמצא בלחץ מאוד גדול מהסיבה הכלכלית. יש לנו גם אישה שיש לה לחץ בריאותי, היא בקבוצת סיכון, היא לא יצאה ממרץ מהבית כמעט, היא מאוד בפחד כל הזמן, מה יהיה? לחץ מסוג בריאותי. יש לנו גם אדם שהוא באופן כללי עובד במקום עבודה, מאוד מלחיץ, מאוד תחרותי, עובד במחירות, יש לו לחץ מהמנהלים, לחץ מהלקוחות, סביבה מאוד תחרותית, שהוא באופן כללי חי עם לחץ כל הזמן. עוד בן אדם יש לנו רופא, רופא במיון, מקום מאוד מלחיץ באופן כללי, ועכשיו עוד יותר, גם חושש להידבק, גם מרגיש מאוד את הלחץ של מקום העבודה שלו, ואחרונה חביבה, אישה שהיא לא יודעת אפילו להגדיר למה, אבל היא פשוט מרגישה מתח. כי כולם סביבה בלחץ, החדשות מלחיצות, תקופה שלא ברור מה יקרה עוד רגע, לחץ כללי שהיא חווה אותו במשפחה שלה ועצמה, לא יודעת בדיוק להגדיר, ואולי זה אפילו עוד יותר מאתגר, זה שאין לה איזה גורם מדויק להגיד מהו. עכשיו, אנחנו יודעים מרופאים שלחץ זה לא דבר בריא, הוא בעצמו גורם לנו לחלשות מערכת החיסון, גורם לכל מיני בעיות רפואיות, פסיכולוגיות. מאוד חשוב לנו לדבר על הלחץ הזה ואיך אפשר להתמודד איתו. אז נשאל השאלה ככה כללית, שמענו כאן כל מיני סיבות ללחץ, אבל איך אתה מגדיר את הסיבה השורשית בעצם ללחץ בחיים שלנו?
זה סך הכל מהכוח לא ידוע. שקורה לנו בחיים, ממנו, מהכוח הזה, אפשר להגיד טבע, כוח עליון, לא חשוב מה המקרה, אבל שקורים לנו כל מיני מקרים, ומקרים האלה אנחנו לא יכולים לנהל אותם, אנחנו לא יכולים איכשהו לזהות אותם מראש, אנחנו לא מבינים מה התוצאות יכול להיות שמהם, ולכן כל הדברים האלה הם מעוררים בנו חרדות, פחדים, כל מיני חוסר ביטחון, ואם זה היה, אם זה כבר היה ועובר, אז היה טוב, אבל זה לא מתקרב ולא נעשה וזה לא נגמר, וזה כל הזמן נמצא כאילו לפנינו, ומתי, ואם יקרה ואם לא יקרה, זה מה שמתיש.
האי ודאות.
ואנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים כל הזמן להיות במתח כזה. זה ברור. מה אפשר לעשות? יש לזה 1001 כאילו תרופות ועיצות. אני מציע שזה אולי קל להגיד, אבל בסופו של דבר להשתחרר מהלחץ. להשתחרר מהלחץ זה פשוט להידבק לאותו הגורל שיכול להופיע ולעשות מה שהוא רוצה איתי. ואני כבר מראש מסכים עמו ומוכן להיות עמו, ואני לא קובע ולא רוצה לקבוע מה שאני רוצה, אלא מה שיקרה ממנו, אני זורם יחד עמו. בצורה כזאת לפחות אני לא נמצא בלחץ בכל רגע, לא משתגע מכל מיני חששות, ובאיזושהי צורה אפילו אני מתחיל לקבל את הכוח העליון הזה, נו, שאני לא יכול לשלוט בו, אז נקרא עליון. אני יכול לקבל אותו בצורה כזאת שאני כאילו נמצא בצורה ידידותית. כן? אתה רוצה לעשות ממני ככה, תעשה. אתה רוצה לעשות אחרת, תעשה. אני לא מתנגד, אני לא בעד ולא נגד, אני כלום, אני פשוט זורם. כמו שדומם צומח וחי. בדרך כלל, הם לא יודעים מה שקורה, ולכן חיים, חיים מה שחיים. אז אסור לנו גם כן להתחיל להעלות את עצמנו לדרגות של חשדות ופחדים וחרדות, שאנחנו ממש משתגעים מזה. זה מה שאני חושב שאדם צריך לעשות. חוץ מזה, מה שאני יכול להגיד, גם לפי חוכמת הקבלה, מה שחוכמת הקבלה ממליצה, היא ממליצה לנו לשייך את עצמנו לאותו כוח הגורל העליון. זאת אומרת, בוא נעשה מה שיהיה, מה שיהיה. אלה, אנחנו נסכים עם כל ההשגחה וההנהגה העליונה, ומה שזה קורה לנו שיקרה, מה לעשות, אבל אני לא הולך עכשיו לקבוע שאני רוצה דווקא טוב, ואז אני מפחד שיקרה משהו פחות מטוב מה שאני מתאר לעצמי. אלה שיהיה ככה.
להוריד ציפיות? לזה אתה מתכוון?
לא רק להוריד ציפיות. להוריד ציפיות זה פלוסים, וגם כן מינוסים. כל מיני חשדות וכל מה שיכול לקרות, שיקרה. אני לא רוצה פשוט לקחת אותם בחשבון, גם דברים הטובים, גם דברים הרעים. אני רוצה לחיות את הרגע, ולא רגע הבא.
כאילו יש לכל אחד מאיתנו איזה מנגנון כזה שרוצה לשלוט בעתיד, במציאות.
זאת הבעיה. איך לנטרל את המנגנון הזה?
כן, גם איך, וגם למה בעצם? למה כדאי להוריד את עצמנו ממש לאיזה דרגה כזאת של דוממת או חי שהוא רק מפסיק לחשוב?
כי אני בזה מתפטר מחרדות, שבעצם הן לא מועילות לכלום. ואני יכול להמשיך לעבוד בעבודה שלי, בתפקוד שלי, בבית, בעבודה, במשפחה וכן הלאה. מה שאם כן, אם אני לא עוזב את החרדות שלי, וחושב שאני יכול בצורה כזאת לרפות אותם, איך אני מרפא. אני לא מרפא שום דבר.
אז למה בעצם הטבע נתן לנו כבני אדם את היכולת הזאת, לחשוב קדימה, לדאוג, לחיות?
כדי שאנחנו נסכים עם ניהול העליון. שאנחנו נמצאים תחת כוחות הטבע, והטבע מעלינו.
זאת אומרת, אנחנו צריכים כאן כן איזושהי תפיסה קצת רחבה יותר ממה שיש בדרך כלל לאנשים.
נכון.
ואיך להסביר את זה בעצם? שיש כאן מה? יש כאן איזושהי מערכת שהיא שולטת בנו?
בדיוק. שיש כאן מערכת, מערכת כללית, אינטגרלית, גלובלית, שהיא לוקחת בחשבון כל אחד מאיתנו וכולנו יחד, ומביאה אותנו כנראה לפי איזו תוכנית תוכנית הזאת תמונה בהטבע, לאיזה מצב שלנו, להתפתחות. כי אנחנו רואים שלפי כל לפי כל המקרים, לפי כל הסימנים, לטבע יש תוכנית. ואם כן, אז בוא אנחנו נזרום. זה בכל זאת לא בשליטתנו. וכנראה שאם אנחנו נביא את עצמנו למצב שאנחנו נזרום עם תוכנית הכללית של הטבע, נקבל אותו, כן? אותה התוכנית ובכלל ניהול של הטבע עלינו. אז בצורה כזאת אנחנו נזכה לחיים יותר שלווים. שאני חי כל רגע ורגע בתוך התוכנה הזאת שהטבע מוריד עליי.
מה ההבדל בין להיות פסיבי ולא לעשות בעצם שום דבר בחיים?
אני לא פסיבי. אני לא פסיבי. אני כל הזמן צריך לתקן את עצמי ולהתאים את עצמי לכל דבר מה שקורה מהטבע בכל רגע ורגע, שאני מקבל את זה ומסכים עם זה אני צריך לעשות מעצמי עבודה גדולה מאוד, שכל מה שקורה, הכל לטובה, הכל בסדר. אני לא מתנגד, גם כן זה לא יעזור לי. איפה אנחנו ראינו בן אדם שהוא יכול לעלות את עצמו למעלה מהטבע? הטבע זה כאימא שלנו, שהיא מולידה אותנו ומנהלת אותנו ומחברת אותנו ומפתחת אותנו, ולכן אם אני בצורה כזאת מתייחס להטבע, אז אני פתאום יכול למצוא בה, גם בתוכנה וגם בטבע הכללי, אני יכול למצוא בה באמת יחס מיוחד אליי, יחס טוב, נכון, שיש שם הרבה שכל, חוכמה, מטרה, ובכל רגע ורגע אני אולי אפילו יוכל להרגיש מה קורה איתי, מה הכוונתה, כוונת הטבע.
אז מה בעצם מאפשר לך לסמוך ככה על על המערכת הזאת, על הטבע? איך אתה ממש משחרר את השליטה ונותן לה להוביל אותך?
אני לא לגמרי משחרר את השליטה, רק אני רוצה להיות בתוך זה. זה כמו שתינוק, שהוא נולד, אז הוא מתייחסים עליו. הוא לא יודע מה, מי זה, אבא, אמא, סבא, סבתא אולי, כן, אולי אח, אחות, שישנם לידו. מה שהם עושים לו, מה שהם משחקים איתו, מלבישים, כן, וכן הלאה, מכילים אותו, הוא לא יודע מה קורה. הם מזמינים ממנו כל מיני תגובות. הוא גם כן לא יודע מה רוצים ממנו. כן? ממש, אני מדבר על תינוק בחודשים הראשונים של החיים שלו. ואז לאט לאט, לאט לאט, הוא מתחיל יותר ויותר להכיר בהם, מתוך זה ש... משייך להם בצורה טבעית, אינסטינקטיבית, משייך להם את הכוח העליון, שהם יותר חכמים, הם יותר גדולים, הם מנהלים אותו, הם מתייחסים אליו בצורה כזאת שרוצים לפתח אותו, הוא מתחיל להיות... אמנם שלא מבין, אבל איכשהו רוצה להיות בשותפות איתם. וזה מה שחסר לנו עם הטבע, שהטבע רוצה שאנחנו נהיה כאלו, כמו שאנחנו מתייחסים לתינוק, כך שהטבע מתייחס אלינו. אבל חסר לנו מצד השכל שלנו, מצד ההבנה שלנו, לראות את הדברים האלה בצורה, בילד זה קורה, בתינוק זה קורה בצורה אינסטינקטיבית. ואצלנו זה צריך להיות לא בצורה אינסטינקטיבית, אלא בצורה הכרתית, הבנתית, בלחץ, בהתארגנות מאיתנו, שאנחנו כך נתחיל להתייחס להטבע, כמו לאמא אלה, שהיא מתייחסת אלינו ומנהלת, אותנו, מחנכת אותנו, וכך אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מבינים אותה, מרגישים אותה, איך שהיא מדברת איתנו, ואיך אנחנו צריכים בחזרה להיכנס איתה בהשפעה הדדית.
את התפיסה הכללית הבנתי, וגם הדימוי הזה של אמא הוא מאוד מאוד מוחשי. ועכשיו אני רוצה את התפיסה הכללית לתרגם אל הכיתה שלנו כאן שלומדת ממך. בעצם מה שביקשנו ללמוד ממך זה איך להתמודד עם לחצים על פי השיטה האינטגרלית. אז סכם לי רגע, עד כה, מה העיקרון המוביל שלימדת אותי? איך להתמודד עם לחצים על פי השיטה האינטגרלית? מה העיקרון המוביל?
עיקרון הראשון הוא שהכל מגיע לי ממקור העליון, מהטבע, שמוליד אותנו, מפתח אותנו ומתייחס אלינו בצורה מיוחדת שאפשר להגיד לפי התוכנית שלו, וכדי לפתח אותנו ולהביא אותנו לדרגה שלו, לדרגה של הטבע. ואז אני מתחיל כבר לראות בזה, רוצה לזהות בזה איזה קשר יש בין כל דברים שיורדים עליי בחיים שלי, גם במחשבות, גם ברצונות, גם במקרים שסביבי. זה הכל מה שאני מתחיל לזהות שאני מקבל מבחוץ, בכל מיני ערוצים, דרך כל מיני צנורות, הקשר ביני לעולם החיצון. אז אני רוצה לזהות בזה יחסים שונים של אמא הטבע, כן? שכך רוצה לחנך אותי, לסדר אותי, ובסופו של דבר לקרב אותי אליה.
אוקיי, אז זה העיקרון הראשון, שהכל מגיע לי ממקור העליון, מהגורל, מהטבע וכן הלאה, והוא רוצה לקדם אותי.
כן.
זה גם אומר שהכל לטובה, כמו שאמרת קודם?
אני רוצה מלכתחילה לקבוע לעצמי שכל מה שקורה לי זה קורה לטובתי. אלה הכל תלוי עד כמה שאני נכנס לאינטראקציה, קשר הדדי, דו-סטרי עם העולם החיצון, ומשתדל לראות דרכו יחס של הטבע. יש כאן הרבה אנשים, כל מיני צורות יחס אליי, מדומם, צומח, מחי ומבני אדם. אני בעצמי משתנה כל פעם מבפנים, חוץ מזה שיש עליי כל פעם השפעות חיצוניות שונות מבחוץ, וכל זה אני צריך לייחס לאותו מקור, להטבע העליון, ולהשתדל לקבל אותו ככוח הטוב ומטיב.
עכשיו, אחד האנשים שלומדים איתנו פה בקבוצה, אני רוצה רגע לייצג אותו, זה אדם שמרגיש לחצים בעבודה שלו. יש לו מנהלים, יושבים לו על הראש, יש לו לקוחות, יושבים לו על הראש, וגם התקופה הזאת היא תקופה כזאת, אתה יודע, שאם יש לך עבודה, כדאי מאוד שתשמור עליה בשתי ידיים, כי מי יודע איפה תמצא את עצמך מהר. וזה עוד יותר מגביר לו את הלחץ. הוא בלחץ קבוע, ככה, הוא כל הזמן בלחץ, כי מלמעלה לחצים עליו, הלקוחות לחצים עליו, כולם לחצים עליו. מה הוא צריך להגיד לעצמו אחרי הסבר כזה שלך? מה, נאמר, אני מייצג אותו. עכשיו, מה אני אומר לעצמי? אני... הלחץ מגיע, סליחה רגע, הלחץ מגיע לרמות שאני לא נרדם בלילה, שתבין על מה מדובר. זה לא מדי פעם בא לי איזה מחשבה תורדנית. אני לא מצליח לישון בלילה, מגיע לעבודה עייף. וזה ככה באיזה שרשרת שזה לא נגמר. וזה לא נגמר, אתה יודע, יצאת לנופש, נרגעת, חזרת חדש. לא, יצאת לנופש, זה עדיין ישב לך פה על הראש, חזרת והווליום כאילו עולה. כל הזמן מעלים את הווליום, את הקצב. מה עושים? איך לא מקבלים את כיף לב? זאת השאלה.
צריכים בכל זאת להרגיע את עצמו במחשבה שכל מה שקורה לי זה מאותה התוכנית הכללית, שהיא כולה בסופו של דבר לטובתי, והיא עם כל התגובות שלי הנכונות לפי כל מקרים שיורדים עליי, זה בכל זאת אני צריך לחשוב, זה הכל לטובתי, וביחס הזה אליי מצד הטבע הכללי, אני צריך תמיד לראות שהיחס הזה הוא טוב, וכך להתייחס בחזרה, שהכל לטובה.
איפה נגיד במקרה שלי הוא טוב? כולם לוחצים עליי וזה עושה לי רע מאוד. מה בזה טוב?
זה טוב בגלל שעל ידי הלחצים האלה, הם סך הכל רוצים שאני אקבל כל הניהול הזה כניהול הטוב.
ניהול של מי? הניהול של הבוס שלי הוא נראה לי היום ונורא, הייתי זורק אותו לכל
הרוחות. ניהול של הטבע, שגם כן דרך הבוס ודרך כולם, כולם כך מגיע אליי. הכל תלוי עד כמה שאני מוריד את מידת החרדה שלי וחשדנות וכל מה שמתעורר בי, כי רק אחרי זה אני יכול להגיד איך מתייחסים עליי רע או טוב וכן הלאה. זה אחרי שאני נרגע.
איך אני נרגע?
אני נרגע על ידי זה שזה לא בוס ולא לקוחות שלי ולא אשתי וחמתי ולא חשוב מי, כן, לוחצים עליי, אלה שזה הכל מגיע לי מכוח עליון שהוא רוצה, לא שאני יעשה כאן משהו, אלא סך הכל מה שאני צריך לעשות, לקבל כל ההפרעות האלה, או כל ההשפעות האלה, יותר נכון, כל ההשפעות האלה עליי, בצורה נכונה, שהם כולם מגיעות אליי, כדי שאני נלמד איך להתייחס אליהם בצורה שהן מגיעות מצד התוכנה, מצד הטבע, מצד הכוח העליון, שאין עוד מלבדו. הוא רוצה לנהל אותי כך, כדי לעשות ממני בן אדם, שאני אשתנה, ואם אני אקבל כך להתייחס אליו, אז אני אראה שבאמת, סך הכל, אני לא נמצא בבלבול ובלחצים מכל הצדדים, אלא סך הכל יש לנו כאן כוח אחד, כמו כלפי תינוק. אין? יש כאן כוח אחד, שהוא מלמד אותי איך לקבל השפעות שלו. והשפעות שלו יכולות להיות לפעמים מובנות, לפעמים לא. לפעמים טובות, לפעמים כביכול לא, וכן הלאה. ואנחנו בהתאם לזה צריכים להשתדל לקבל אותם בצורה יפה, שכולם באים אך ורק כדי שאני אתייחס אליהם, שזה בא מצד כוח עליון, מתוכנה עליונה, כדי שאני יגיב עליהם בהבנה כזאת, ושום דבר יותר כאן לא צריך לקרות. סך הכל, אין כאן כלום חוץ מלבלבל אותי, כדי לחנך אותי.
אני רוצה לספר לך משהו. איתנו בכיתה, יש מישהו דתי. הוא לא, כמו שאני קולט אותו, הוא טיפוס שהוא חוזר בתשובה. הוא לא דתי אורגינל, הוא חוזר בתשובה. והוא כל הזמן אומר, כשאני מספר לו על הלחצים, שיש סדנאות וכל אחד משתף ממה הוא בלחץ, הוא כל הזמן אומר, כולו מן אללה, הכל לטובה, אין עוד מלבדו, כל מיני כאלה סיסמאות של דתיים. עכשיו, חס ושלום, אני לא מזלזל, ולא, אתה יודע, אדם באמונתו יחיה, חזר בתשובה שיהיה בריא. אבל אני לא מתחבר לאמונה הזאת העיוורת, שכל מה שבא, הכל לטובה, הכל מנועל, תלך לישון, הכל יהיה בסדר, אלוהים שומר. אנחנו לא שומעים אותך כאן, הרב לייטמן.
אני לא מסכים עמו.
אוקיי, גם אני לא, לכן אני מספר לך על מה שהוא אומר.
זה לא גורם לו שום שינוי. זה הבעיה, שכל מה שאנחנו מקבלים מהטבע, וכל מיני שינויים, וכל מיני לחצים, וכל מיני אופנים, זה הכל שאנחנו נשתנה, כך שאנחנו נקבל כל מה שקורה איתנו, שיורד אלינו, כדברים טובים. אבל אני בזה צריך להשתנות.
מה מהות השינוי?
מהות השינוי, שכל דבר שיורד עליי בצורה לא נעימה, אני צריך לתקן את עצמי, כדי לראות ביחס הזה אליי, דבר טוב.
איך אני מתקן את עצמי ורואה את הלחצים, נגיד ששמה יפטרו אותי או אני אאבד מקום העבודה כדבר טוב? מה אני צריך לתקן? בתפקוד שלי, במה בדיוק? ביחס שלי לבוס, מה בדיוק?
כן, ביחס שלך לבוס ולאחרים, אתה צריך להיות יותר ידידותי.
מה הקשר עכשיו לידידותי?
שזה בעצם הטבע מראה לך עד כמה שלפי הסימנים שאתה מרגיש שהם שולחים עליך, שכדאי לך להשתדל להיות אותם ביחסים טובים.
זאת אומרת,
אבל לא שאתה תגיד, הכל לטובה יהיה מה שיהיה.
אז מה כן להגיד בדיוק?
שאלו הסימנים, הם מעוררים בך ידיעה איך אתה צריך להתנהג.
אז, ואיך אני צריך להתנהג?
להשתפר?
במה? במה להשתפר?
במה שהם אומרים לך, במה שזה מעורר בך. אבל בסך הכל אתה צריך להשתנות. אתה צריך, עד שאתה מתחיל לקבל לעת אתה, אותו יחס מהטבע, מהבוס, מכולם, כדברים טובים.
זאת אומרת, האדם הוא לא כאילו משחרר שליטה ורק מקבל את מה שמגיע.
לא, בזה הוא לא עושה שום דבר אם הוא משחרר שליטה. הוא חייב להשתנות.
יש ממש מחקרים על זה שמראים שיצור שמקבל מכות, ממש ראו על עכברים שמקבלים מכות חשמל, אבל הוא יודע שיש משהו שהוא יכול לעשות כדי להפסיק את המכות האלה, הוא יצליח לשרוד את המצב הזה. זאת אומרת שאנחנו חייבים לקבל איזה שהם כלים כדי שנדע איך לשנות את המציאות, איך להשפיע עליה.
אחרת הוא נכנע וגמרנו, זה גומר אותו.
אני חייב לברר את העניין השינוי הזה. אני מבין פה שזה לא מספיק להגיד הכל לטובה, הגורל.
אסור להגיד. אסור להגיד לפני שאתה שם את עצמך בצורה נכונה כלפי הגורל הזה שמגיע אליך.
מה זה אומר לשים את עצמי בצורה נכונה?
שהוא משנה אותך.
שאני צריך
להשתנות. מחייב אותך להשתנות, להיות יותר טוב לאחרים בצורה ידידותית, להתקשר יותר טוב לעבודה וכן הלאה. עד שאתה מתחיל לראות שכוח הזה שבא אליך הוא כוח הטוב. זה הבדיקה.
אם אני מתחיל לסכם לעצמי את השיעור הזה, התמודדות עם לחצים על פי השיטה האינטגרלית, מה השיטה? מה השיטה להתמודד עם לחצים לפי תפיסת העולם האינטגרלית?
שאתה באמת מרגיש שכל הטבע שאתה רואה אותו נותן לך סימנים של השינוי, חינוך, שבא לחנך אותך, כמו בדיוק האמא שמתייחסת כך לתינוק.
והחינוך הזה הוא בא לקדם אותי להיות יותר טוב לאחרים בצורה ידידותית?
כן.
זה כלל שאני יכול לעבוד איתו תמיד?
בטח.
לא משנה איזה לחץ בא לי לחיים, כלכלי, בריאותי, אני אפילו לא יודע אולי להגיד ממה. הכלל הזה שהכל בא לי מכוח אחד, שכל המערכת זה אחת, והמערכת הזאת רוצה לקדם אותי להיות יותר טוב לאחרים, זה תמיד נכון?
כן.
אז זאת אומרת, כל החוכמה... אמרת קודם דבר מאוד מסכן, אמרת הדבר הראשון, אתה צריך לנקות מעצמך את החרדות, שככה לא נותנות לך בכלל להתחיל לחשוב.
כן.
אז איך אני ככה? הצעד הראשון בהרגעה, מה הוא?
תתקשר לאותו כוח שמעורר אותך, ותנסה להיות אימו בהתחברות, בהדדיות. שנכון שכך מדברים, נכון שכך אמורים, מה עליי לעשות כדי לתקן את עצמי, שלא ידברו, שלא יעשו מה שהם רוצים, מה שהם אומרים שיעשו כלפיי.
ומה מבטיח לאדם שהוא יצליח בזה, שהוא יקבל תוצאה חיובית, שהוא יכול להיות רגוע, שאם הוא יעשה את המאמץ הכל יסתדר?
הוא חייב להיות רגוע. הוא חייב לעשות כל מיני פעולות, שאחרי שהוא מקבל את אלו הסימנים, הוא נכנס לחרדה, ואחרי זה מגיע לרוגע, על ידי התגובה שלו.
איך זה קשור דרך אגב לאנשים האחרים פה איתי בקורס, נגיד טל ועוד, אנחנו בערך קבוצה של 15-20.
הם הרגישו ממך שאתה פתאום נרגע? איפה הצבים שלך? איפה הרגישות שלך? מה קורה לך? מה פתאום שאתה רגוע? זהו, אתה יכול להגיד להם שאני נעשה רגוע כי אני החלטתי שאין לי מה לעשות. אני לא יכול להשפיע על הגורל שלי. כן? אני לא יכול להשפיע על הבוס שלי ועל עוד כמה אנשים שלוחצים וכל הזמן ממש נמצאים בטענות אליי. אני החלטתי שיהיה מה שיהיה. תחזיר להם את התשובה הזאת.
אבל על עצמו הוא כן יכול בעצם להשיב.
אבל על עצמו הוא צריך להגיד שזה הכל בא מהטבע כדי לחנך אותו, ולכן הוא מודה שכך מתייחסים עליו, כדי שהוא ישתנה, ועל ידי זה יגיע באמת למצב יותר טוב. ואז הוא יראה, שבעוד כמה כאלה חדשים, הבוס מעלה אותו בדרגה.
זה יפה. הייתי רוצה שאתה תהיה הבוס שלי, הרב לייטמן.
לא, לא, לא. אני לא הבוס. אלה ממש... תנסה.
אני אנסה. הזמן שלנו לצערנו הרב נגמר. הרב לייטמן, תודה רבה לך.
בהצלחה.
טל, תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.